שיעור לדלת אדר בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בפרק למד דף 76, תחילת הקטע וכל שלא הגיע לידי מידה זו. השיעור מסתיים בסיום הפרק בדף למטס עמוד א'.
לא הגיע לידי מידה זו להילחם עם גופו מלחמה עצומה כזו. אם לא הגעת למצב כזה שאתה נלחם עם הגוף שלך במלחמה עצומה, ואתה מנסה לעשות את מה שנדרש ממך במאמצים, בקו החיובי של עשה טוב. אבל אם אתה לא עושה את זה, עדיין לא הגיע לבחינת וערך מלחמת היצר, הבוער כאש להבה, להיות נכנע ונשבע מפני פחד השם. אותו יהודי שאתה מסתכל עליו, אתה אומר, מה קורה עם האדם הזה שהוא נכשל בתאוות? הוא לא עומד במלחמה, תסתכל על עצמך בצער החיובי של עשה טוב, שנדרש ממך מאמצים נפשיים, ואם אתה לא עומד בדרישה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אז גם אתה בעצם נמצא באותה סיטואציה. זה דוגמה לגבי תפילה. עכשיו הוא אומר דוגמה, הוא רוצה להביא כאן דוגמאות משלושת הקווים, שלושת העמודים שעליהם העולם עומד. תורה, תפילה וגמילות חסדים. אז אני רוצה להביא דוגמה משלושת העמודים הללו, שאדם יבחון בעצמו האם הוא עושה את הנדרש ממנו במקסימום. אז הוא התחיל עם העניין של תפילה, ואחרי תפילה הוא מביא עוד דוגמה של עניין שקשור עדיין לתחום התפילה, וכן בעניין ברכת המזון. שאדם יבחון את עצמו האם הוא מברך ברכת המזון כמו שצריך. מה זאת אומרת? נקרא עוד שורה ונדבר רגע רק לעשות לנו סדר מה זה נקרא ברכת המזון, אבל נסיים את השורה. וכן בעניין ברכת המזון וכל ברכות הנהנים והמצוות, כל ברכה שאדם עושה ברכות הנהנים, זה אתה מברך על המים או על העוגה או במצוות, ברכת התפילין, ברכת הציצית וכדומה, בכוונה, האם אתה מכוון, האם אתה אומר את זה בצורה נכונה, ואין צריך לומר כוונת המצוות לשמן? האם כשאתה מקיים מצווה אתה באמת עושה את זה לשם המצווה, לשם התחברות עם הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, שאדם יעשה חשבון נפש עם עצמו, אם הוא עומד עם משהו צריך. רק כדי לסבר את האוזן, עד כמה נדרש מאדם השקעה בעניין לדוגמה של ברכת המזון, אז יש לכם ציטוט מעניין שכתוב בשולחן ערוך לגבי ברכת המזון, דבר שהרבה אנשים לא יודעים אותו. מה כתוב? ידוע בכלל שבאמצע התפילה, לא ניכנס כרגע, לא זה המקום, ניכנס לכל ההלכות בתפילה, מתי מותר להפסיק באמצע התפילה לענות אמן, מתי ברוך הוא שמו, מתי מותר, יש סדר שלם, יש לוח שלם. מעניין מאוד, כתוב ככה, לעניין לשאול בברכת המזון מפני העירה או מפני הכבוד, האם באמצע ברכת המזון מותר לשאול בן אדם שאתה ירא ממנו, לשאול לשלומו, או אדם שאתה מכבד אותו, והוא שואל אותך לשלומך ואתה רוצה לענות לו, באיזה רמה עומד ברכת המזון? אומרת ההלכה, דינה כתפילה, זה כמו תפילת 18, שאין מפסיקים בה אלא מפני חשש סכנה. ההזדמנות היחידה שמותר לך להפסיק באמצע ברכת המזון, זה אם אתה חס ושלום נמצא בסכנת נפשות. לא הגעת בסכנת נפשות, אסור לך אפילו לסמן עם האצבע לבן אדם, תמתין רגע, אני באמצע ברכת המזון. ולא כקריאת שמע ברכותיה, מה שמותר לך באמצע קריאת שמע במצבים מסוימים שהקלו בהם מפני העירה והכבוד. יש מצבים מסוימים בהלכה שבקריאת שמע מקילים, לעומת זאת בברכת המזון אסור בשום אופן. והוא אומר בהמשך את הלשון, אפילו תשמיש קל אסור לעשות, אפילו דבר מצווה. באמצע ברכת המזון אתה פשוט נמצא באמצע 18. כמו שלא יעלה על הדעת בן אדם באמצע 18 לענות לטלפון, לסמן, אתה באמצע 18, אתה לא מסמן כלום. ככה זה הרמה של ברכת המזון. אז נחזור חזרה על מה שאומר בתניה. אז אם אדם יבחון את עצמו, איך אתה עומד בברכת המזון? וזה פיתוי גדול מאוד, לפעמים אתה באמצע ברכת המזון ומישהו מסמן לך, אתה לא רוצה שמישהו יברח מהר ואתה רוצה להספיק אותו, לא משנה, כל מיני סימונים שאנחנו מרשים לעצמנו לעשות באמצע ברכת המזון. ההלכה אומרת שברכת המזון זה 18. האם אתה עושה את זה? אז מה, אתה מסתכל על הקל שבקלים שהוא לא עומד בניסיונות שלו? מסתכל על עצמך, אתה בדיוק באותו רמה כמו, גם אתה לא עומד בניסיונות שלך. זה דוגמה של תפילה. וכן, בעניין עסק לימוד התורה, ניקח דוגמה מה נדרש מאדם בעת לימוד התורה. ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טיבו ורגילותו. מה זאת אומרת? פה נעשה איזה תזכורת מה שלמדנו בטניה בפרק תצוו, שם הוא הביא דוגמה שיש דברים שאדם עושה בסטנדרט, משהו כבר רגיל. והוא אמר שם שאדם עושה דברים משהו רגיל כבר, כמו שאומרים, זה רוטינה נוסעת.
זה לא עבודת השם.
זה לא עבודת השם, בדיוק. זה לא, כי זה כבר טבעי. מה נקרא עבודת השם? קצת מעבר. שם יש לדוגמה ושנאמר שאינו דומה שונה פרקו 100 פעמים, לשונה פרקו 100 פעמים ואחד. הפעם האחד היותר מהמאה שווה יותר מכל המאה. למה? כי כשאתה עושה קצת מעבר לרגילות שלך, זה מבחינתך מאמץ וקושי.
ומה זה בתפילה בעצם?
מה?
בתפילה אתה עושה כל יום תפילה נגיד.
אז בתפילה צריך להוסיף כוונה, להוסיף מאמץ, להוסיף ריכוז.
וכל, להוסיף משהו.
וכל דבר, להתאמץ יותר. שם היה את הדוגמה, כמו למשל, אם אדם נוסע במונית, שירות, שנוסע מנקודה לנקודה, ולוקח סכום קבוע, תבקש מבעל המונית, תשמע, תעשה לי טובה, תקח אותי עוד 500 מטר, הוא יכפיל לך את כל הסכום, נסעת איתו 10 קילומטר בסכום פעות, אם תבקש ממנו באופן אישי להוסיף לך עוד יותר, יכפיל לך את הכל. למה? כי זה לא לפי הרגילות. זה, שאדם עושה לא לפי הרגילות, זה כבר עבודת השם. שיסתכל אדם על עצמו, אתה עושה קצת מעבר לרגילות, טוב, בסדר. האם אתה עושה הרבה יותר מחפצו ורצונו? זה שאתה עושה קצת יותר, בסדר, זה כבר קיבלת את התואר עובד, אבל האם אתה ממש נלחם ועושה הרבה יותר? אז מה אתה רוצה מאותו קל שבקלים? זה הלשון פה. וכן בעניין עסק לימוד התורה, ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו. אבל זה מלחמה עצומה עם גופו, זה ממש מלחמה עצומה אם אתה עושה את זה. כי הלומד מעט יותר מטבעו. אם אתה לומד רק קצת יותר מטבעך, זאת אומרת אתה רגיל ללמוד כל יום שעה, ואתה לומד שעה וחמש דקות. אומנם החמש דקות האלה זה קשה כי זה יותר מטבעו, אבל אתה עושה רק מעט. הרי זה מלחמה קטנה. ואין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר הבוער כאש. אם אתה רוצה להעמיד את עצמך בסיטואציה דומה למה שאותו קל שבקלים עומד שהוא נמצא בשוק ורואה את התאווה מול העיניים, והוא צריך להתהפך, איזה מלחמה עצומה. תסתכל על עצמך, האם אתה מוסיף עוד חצי שעה, שזה כבר ממש קריאת ים סוף בשבילך, האם אתה עושה את זה? הרי אותו אחד במקרה רשע גמור אם אינו מנצח יצרו. אותו אחד שהוא לא עומד בפיתוי, ולמרות שזו מלחמה מאוד קשה והוא לא עמד בה, אז איך אני קורא לו רשע? להיות, כי הוא לא ניצח את היצר, להיות נכנע ונשבר מפני השם. אז מה איתך? אי מה תגיד? מה אתה משווה? הוא מדובר שהוא לא עומד בפיתוי לעבור עבירה. ומה איתי? אני לא עומד בקושי להוסיף במצווה. מה אתה משווה? אז אומר כאן לדמור הזה, כן, מה זה משנה? ומה לבחינת צור מרע? ומה לבחינת ועשה טוב? מה זה משנה אם אצלו הקושי והוא לא עומד במה שאומר סור מרע והוא לא שר מרע והוא נכשל ואתה נדרש ממך עשה טוב אתה לא עומד, מה זה משנה? הכל היא מצוות המלך הקדוש יחיד ומיוחד ברוך הוא. וכאן כל ביטוי יש בדיוק מעניין. ניקח למשל, הכל היא מצוות המלך. הוא לא אומר כאן בקיצור, הכל היא מצוות השם. לפתור את זה במילה אחת. הכל מצוות המלך הקדוש יחיד ומיוחד ברוך הוא. מה ריחות הלשון? כל מילה כאן באה לחזק את הרעיון. ניקח את המילה הראשונה. הכל מצוות המלך. ניקח את המילה הזו המלך. יש כלל ידוע שיש הבדל בין חוקת המדינה לחוקת הממלכה. מה ההבדל? חוקת המדינה אלו חוקים שנקבעו לטובת אנשי המדינה. כל חוק יש לו היגיון, הוא בא לטובת האנשים. חוק הזה שהוא בא לטובת האנשים, אז לכל חוק יש גם סיבה אחרת, עוצמה אחרת. ובמילא אם אדם יעבור על החוק, אז תלוי. יש חוקים שאם עברת עליהם, העונש יהיה כנס כסף. יש חוקים שהעונש יהיה חמור יותר. כי מלכתחילה החוקים, הם באו עם סיבה והיגיון. ובמילא מי שמתייחס לחוק, אי אפשר להגיד כל החוקים באותו רמה. זה נקרא חוקי המדינה. חוקי הממלכה שנמצא בתוך הארמון, המלך קבע כללים בארמון שלו כך וכך, זה לא משנה מה הוא אמר. אדם שיעבור על חוקי המלך, לא משנה כל חוק, אם הוא עבר עליו זה מורד במלכות. זה לא יכול לבוא ולהגיד, אבל אדוני המלך, כאן אתה אמרת דבר קטן, פה דבר גדול, זה לא משנה. שהמלך אומר משהו.
בעבר אבל בשיטה מלכונית, גם בממלכה.
אבל יש עוד...
היו עוברים הסברה, מורד במלכות.
בממלכה אני אומר, חוקי הממלכה זה מורד במלכות על כל החוקים. אפילו המלך אומר לבן אדם, אל תזוז. והוא זז, שם יד להרוג אותו. אבל במדינה הם אומרים, אל תעבור באדום.
אתה מדבר על שלטון?
אני מדבר על מלך, אפילו על פי תורה. בואו תראו למשל את הדוגמה בהלכה, שהרמב״ם כותב בהלכה בהלכות מלכים. כותב הרמב״ם ככה, כל המורד במלך ישראל, יש למלך רשות להורגו. אפילו גזר על אחד משאר העם, שילך למקום פלוני. אמר לבן אדם, אתה עכשיו קם מפה, רס את החבילות, נוסע למקום פלוני. ולא הלך. או שהמלך גזר משהו הפוך, שלא יצא מביתו, אמר לו, אתה לא יוצא מהבית, ויצא, חייב מיתה. זאת אומרת, מלך, אין לנו היום דוגמה לדבר, אין לנו היום רמה כזו של מלוכה, אבל בעוצמה של מלך, אין הבדל בין חוק לחוק. נשליך את זה עכשיו לענייננו. המלך זה הקדוש ברוך הוא. כשהמלך מצווה עליך, סור מרע, והמלך מצווה עליך, עשה טוב. כשאתה מתייחס לזה שזה חוקי המלך, מצוות המלך, אז מה זה משנה? זה המלך אמר וזה המלך אמר. אם לא עמדת בפיתוי כשהיה מדובר על סור מרע, עברת על מצוות המלך, אז אתה אומר לאותו קל שבקלים, אתה רשע, אתה עברת על המלך. ומה איתך? אתה לא עשית את מה שהמלך אמר בעצי טוב. אותו דבר, עברת על מה שהמלך אמר. זה הביטוי במילה המלך. טוב, המילה הבאה, הקדוש. מה פירוש הקדוש? פירוש המילולי. מה פירוש המילה קדוש? קדוש פירושו מובדל. המלך, כשהוא מצווה דברים, על אחת כמה וכמה הקדוש ברוך הוא, הוא כאילו, הוא מובדל מהעם, הוא מנותק רגשית, הוא לא מצומצם ברמה של העם. כשהמלך אומר משהו, הוא אומר כי הוא החליט ככה. הוא במילה, אתה לא יכול להגיד, אבל זה ברמה כזו, זה בעוצמה כזו, זה אתה יכול להגיד בין בני אדם, שיש ביניהם יחס ערכי, ואחד מצווה על השני דברים כי הוא חושב שזה ראוי, זה כדאי, אז המצווה משקיע את עצמו בתוך העולם של המצווה, ואז אתה יכול להגיד פה הוא חשב עליך יותר, ופה הוא רצה שתעשה ככה כי זה חשוב יותר, זה פחות חשוב וכן הלאה. אבל כשמדבר על המלך שהוא קדוש, הוא מובדל, אז הוא לא מצווה את הדברים בגלל שכאן זה חמור יותר וכאן זה קל יותר. זה בגלל שהוא כמלך רוצה את הדברים, אז אין הבדל בין דבר קטן לדבר גדול. והוא יחיד ומיוחד ברוך הוא. אז במילא יגיד אדם לעצמו, אני והקל שבקלים בעצם נמצאים באותו רמה. זה כבר התקדמות. לא רק שאתה לא יכול לדון אותו, אתה אפילו ממש באותו רמה כמוהו, כי אתה לא עומד בקשיים ובפיתויים שלך. אז עד כאן היה לנו דוגמה מתורה ותפילה. התחלנו עם תפילה, אחר כך תורה. כאן הוא מסיים דוגמה שלישית. וכן בשאר מצוות, אותו דבר יעשה אדם חשבון נפש לעצמו, מה קורה בהתנהגות שלו במצוות אחרות, ובפרט בדבר שבממון, כמו עבודת הצדקה וקיעי גבנה. יעשה אדם חשבון נפש לעצמו בענייני צדקה, האם אתה נותן מה שאתה חייב לתת? קודם כל, בוא לא נדבר על התוספת. אתה חייב לתת צדקה מעשר או חומש, האם את זה אתה נותן? על אחת כמה וכמה כשנדרש לתת מעבר לזה, האם אתה עושה? לפעמים זה מלחמה עצומה, שאדם מסתכל על עצמו בעניין הזה. אז במילא, אם אדם מסתכל על עצמו, למרות שהוא מתמודד בעשה טוב, והקל שבקלים מתמודד בסור מרע, מה ההבדל ביניהם? מוסיף אדמו"ר הזקן מעניין, אם תרצה לעשות חשבון נפש על עצמך באמת, אז בסוף תמצא שאפילו בסור מרע אתה גם לא 100% בטבע. ואפילו בבחינת סור מרע, לא רק בעשה טוב, אפילו בדברים שהם בגדר של סור מרע, יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאינו שר לגמרי מהרה. אם אדם יעשה חשבון נפש לעצמו באמת, הוא יוכל למצוא שבאמת הוא לא שר מרע באמת לגמרי. בכל מכל כל. יראה אדם יעשה חשבון נפש לעצמו שהוא לא לגמרי סור מרע. זאת אומרת, לא רק בצד של עשה טוב חסר לך מאמצים, גם בסור מרע אתה לא מושלם, ומיד הוא יביא דוגמאות, הוא לא שר לגמרי בכל מכל כל. מה זה הלשון הזה בכל מכל כל? מה הביטוי הזה? אנחנו מכירים את הביטוי הזה גם כן בברכת המזון, אנחנו אומרים, בכל מכל כל. אז ככה אפשר לחשוב שזה ככה סגנון כזה, כשאתה רוצה להגיד על משהו שהוא מקיף את כל המצבים, אז אתה אומר בכל מכל כל. יש דיוק בדבר, מה זה בכל מכל כל? אז כדי להבין את זה, כדאי לראות, ביטוי מעניין שהגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, הגמרא אומרת ששלושת הביטויים בכל מכל כל מרמז לשלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. נכון? כתוב, הגמרא אומרת ככה, שלושה לא שלט בהן יצר הרע. שלושה אנשים כתוב יצר הרע לא שלט בהם, אילו הם? אברהם, יצחק ויעקב. דכתיב בהו, מה כתוב בהם? בכל מכל כל. בכל פירושו שהם היו מושלמים בהכל. ורשי שם מסביר, איפה כתוב על אברהם, יצחק ויעקב, בכל מכל כל, אומר רשי ככה. באברהם כתיב, אצל אברהם אבינו כתוב, והשם בירך את אברהם בכל. ביצחק כתיב, ואוכל מכל. וביעקב כתיב, וכי יש לי כל. מה הסיבה שאצלם יש כאלה ביטויים? אז רשי אומר בלשונו שם, כלומר, לא חסרו שום טובה. לא היה חסר להם כלום. אז שומרים בכל מכל כל פירושו, בכל המצבים. אבל למה הוא מביא כאן את הביטוי של שלושת אלה? אז זה מאוד מעניין. כתוב הרי בקבלה, בחסידות מבואר, ששלושת האבות אברהם, יצחק ויעקב, הם כנגד שלושת המידות. אברהם מידתו מידת החסד, יצחק מידתו מידת הגבורה, ויעקב תפארת. תפארת זה עניין של אמת, כמו שנאמר, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אז מה הסיבה שהוא מביא כאן את שלושת הלשונות של אברהם, יצחק ויעקב? אז הוא אומר, אני אביא לך דוגמה בסומרה, שאתה לא מצליח להתאפק בדבר שקשור לתחום החסד, לתחום הגבורה ולתחום התפארת. אתה עומד בניסיון, בעניין, כפי שנראה מיד דוגמה, אבל אני קודם כל עובר את הכיוון. אתה עומד בניסיון, בעניין מסוים, שאתה יכול למצוא בו בעניין הזה, נגיעה וקשר לתחום של חסד, או לתחום של גבורה, או לתחום של תפארת, ואתה לא עומד בניסיון. זאת אומרת, אתה לא בכל מכל כל, אתה לא מושלם לא בזה,
לא בזה,
לא בזה, או לפחות לא באחד מהם, נראה את הלשון. במקום שצריך למלחמה עצומה, כשאתה עומד בסיטואציה, כשאתה זקוק לעמוד במלחמה, זאת אומרת במאמץ, כערך הנעל, מלחמה באותו עוצמה כמו שדיברנו קודם, ואפילו פחות מערך הנעל, או אפילו שאתה עומד בניסיון קטן יותר, כגון, ניקח דוגמה. להפסיק באמצע שיחה נאה. יש לך שיחה נאה. שיחה נאה לא חס ושלום דבר האסור. סתם ככה שיחה ככה שכיף לדבר אותה, אבל עכשיו זה ביטול תורה נגיד. כרגע זה לא הזמן. כרגע צריך לרוץ לתפילה או כל סיבה אחרת. שיחה נאה זה מראה תחום של עולם החסד. חסד זה נתינה. שיחה נאה. ואתה צריך עכשיו להתאפק ולא לדבר. וזה מלחמה להתאפק. אתה עומד בזה? עוד דוגמה שנייה.
גבר יותר קלו
מאישה. או סיפור בגנות חברו. יש לך איזה סיפור ככה עסיסי שבא לגנות את חבר שלך, ואתה רוצה לומר את זה, וזה לפעמים מאוד מאוד קשה לך להתאפק. בגנות חברו זה כבר תחום של גבורה. יש לך ניסיון, האם אתה יכול לעמוד ולא להיכשל בזה? ואפילו גנאי קטן וקל מאוד. בוא נגיד שאתה רוצה לספר משהו קטן. אז אתה, בדרך כלל כשהדבר הוא קטן, אתה מרשה לעצמך יותר. אתה אומר, נו, אני לא סיפרתי עליו לידי שהוא חילל שבת. סיפרתי עליו משהו ככה. אז נראה לך שזה כלום. תתפק. אף שהוא אמת, כאן זה גם מרמז כבר על הקו של יעקב. אף שהוא אמת. אתה הולך לא להגיד שקר, אתה הולך להגיד דבר אמיתי. אין בזה ספק שהוא אמיתי. אתה מצליח לעמוד בזה? מוסיף יותר, ואפילו כדי לנקות עצמו. בוא נגיד שהסיבה למה אתה רוצה להגיד את זה, כי אם לא תגיד את זה, יחשבו עליך שאתה עשית את זה. וכשאתה עכשיו הולך להגיד את זה, אתה בעצם מנקה את עצמך. אז אתה מרשה לעצמך. תתאפק. ואיזה דוגמה הוא מביא? כדי להבין את הדוגמה, נראה הקדמה מסוימת. יש כלל שגט, יש כללים איך כותבים גט. גט שאדם רוצה לגרש אישה, יש כלל. והפרטים איך הגט שלא נדע, אבל יש בסוגיה שלמה איך צריך להיות, איך הגט צריך להיראות, כמה שורות צריך שיהיה כתוב שם, ממש פרטים מאוד 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 חשובים. יש כלל שאומר הלכה שאם מדובר בגט שכהן צריך לתת לאשתו, גט שכהן צריך לתת לאשתו במקרים וצריך וכולי, אז הגט הזה הוא גט יותר מסובך לכתוב אותו. למה יותר מסובך לכתוב אותו? מכיוון שכל אדם, אם הוא יגרש את אשתו, ואחרי שהוא יגרש את אשתו, יתחרה, יכול להחזיר אותה. יכול להחזיר את גרושתו. אבל כהן, אסור להתחתן עם גרושה, אז גם אחרי זה הוא יכול להחזיר את אשתו, הוא לא יוכל. אז יש כלל, אחד הדברים אומרים, גט שכהן כותב, צריך להיות גט מקושר. מה זה נקרא גט מקושר? כותבים שורה, ואז צריך לתפור את ה... כותבים שורה שנייה, צריך לתפור עוד דפן. זאת אומרת, עד שגומרים לכתוב את הגט, יש את זה משנה. ואז מה הסיבה? הכהן יגיד, תעזור, אתה יודע מה, כל כך הרבה, בוא נמצין רגע, אולי הוא יתחרט. עכשיו, יש סיפור בגמרא, במסכת בבא בתרא, הסיפור אומר ככה. ההוא מקושר, גמרא מספרת, היה גט מקושר, ועתה לקמי דרבי. היה גט מקושר שבא לפני בית דינו של רבי. רבי זה רבי יהודה הנשיא. ואמר רבי, רבי הסתכל על הגט, ואמר, אין זמן בזה. לא, הרי בגט צריך להיות תאריך. בלי תאריך זה גט פסול. זאת אומרת, אין זמן בזה, מה? הם לא כתבו זמן? אמר לו רבי שמעון, בין רבי לרבי, אז רבי שמעון, בנו של רבי יהודה. אמר לאבא שלו, לרבי יהודה, שמה בין קשריו מובלה. יכול להיות שאת הזמן הוא כתב בצורה מובלת, ולכן לא ראית את זה. פליה וחזיה. אז רבי פתח אותה, והוא גילה שיש גט. זאת אומרת, יצא כאילו בושה מסוימת על רבי יהודה שהוא לא מצא את הזמן. עד הרחזה בי רבי בבישות, אז על פניו של רבי היה נראה איזה בושה, כי הוא לא מצא את הזמן ובעצם היה הזמן. אמר לי, אז רבי שמעון אומר לאבא שלו, בעצם יצא כאילו גם חשד על רבי שמעון שהוא כתב את הגט לא נכון, אמר לי, אז רבי שמעון אומר לאבא שלו, לאו ענה כתבי, לא אני כתבתי את זה. רבי יהודה חתיה כתבי, לא אני כתבתי, יש איזה יהודי, קראו לו רבי יהודה, הוא כתב את זה, באמת זה היה נכון. אמר לי, אז אבא שלו, רבי יהודה אומר מיד לבן רבי שמעון, כלך מלשון הרע, אל תספר שום דבר, למה נגרעת ללשון הרע, לספר לי שרבי יהודה חתיה כתבי, אפילו שמעת האמת. אף על פי כן, אל תגיד את זה. יש סיפור נוסף, נקרא כבר את הסיפור בשלימות, הסיפור השני הוא דווקא חיובי, שזימנין אבייתי וקמי, היה פעם שישב רבי שמעון לפני אבא שלו, וקפסתיק סדרה בספר תהילים, והוא החזיק ספר תהילים, והוא הראה לו שם למדו וקראו מתוך ספר תהילים מסוים, שהיה כתוב בכתב יד כמובן, אמר רבי כמה מיושר כתב זה, הרבי התחיל לשבח, אמר שאיזה ספר יפה, כתוב יפה, אמר לי, לאו ענה כתבי, אז רבי שמעון אמר, הקרדיט הוא לא אליי, לא אני כתבתי את זה, זה כבר היה שבח. יהודה חתיה כתבי, אמר לי, כלך מלשון הרע. למה? כי לפעמים גם לשבח בן אדם, לפעמים לשבח בן אדם יכול להיגרר, זה הגמרא שואלת, מיד, זה השאלה שהגמרא שואלת, בישלי מעטם, מילא בסיפור הקודם, איקה לשון הרע, כי ציפרת בגנותו. אלא אך, אבל בסיפור השני, מהי לשון הרע, איקה, איזה לשון הרע יש פה? עונה הגמרא, משום את הרב דימי, יש כאן רבי, רצה ללמד את ההלכה שאנחנו מכירים אותה בשמו של רב דימי, דתן הרב דימי, אך ודרב ספרה, מה רב דימי אומר? לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו, לפעמים אל תספר גם בשבחו, אבל תעשה ממנו עסק שמתוך טובתו בא לידי רעתו. למה אתה תחיל לספר עליו ולשבח אותו? ייתכן ומישהו יגרר להגיד לה, תשמע, אל תגזימו, לא לגמרי ככה, אתה מיד תמצא עליו כמה דברים אחרים. אומר הדמו הזקן פה בתניה, שלא לספר בגנות חברו, אפילו הוא גנאי קטן, אפילו שהוא האמת, אפילו לנקות את עצמו. כנדע, מעד אמר רבי שמעון לאביו, רבינו הקדוש. ומה הוא מוסיף לאביו, למרות שבגמרא לא כתוב שזה היה אביו. למה דמור הזקן בתניא למוסיף שזה אביו? כי פה היה יכול להיות מצב שרבי שמעון יגיד, אם אני לא אספר לאבא שלי, לאבא שלי יחשוב שאני כתבתי את זה, אז יהיה לאבא שלי צער שהבן שלו עשה טעות. אבל אם אני אספר לאבא שלא אני כתבתי את זה, אלא מישהו אחר כתב את זה, אז לפחות האבא ירגע שהבן שלו לא עשה טעות, אז אולי יש בזה אפילו כיבודיו. מיד רואים של אבא, מה אבא של אמר לו, על זה שהוא אמר לאביו רבינו הקדוש, לאו ענה כתבי, לא אני כתבתי, אלא יהודה חתיה כתבי, ואמר לו, כלך מלשון הרע, עיין שם בגמרא ריש פרק י' בבבא בתרא, למה הוא שולח אותנו לעיין? כי בגמרא יש שתי הסיפורים, גם בצד חיובי, גם בצד פלילי.
גם אריאל גוון צמד, שהוא שאומר, אני לא כתבתי אותו, אני מסוגל לחשוב בזה יותר טוב.
לא, להפך, מה אתה אגיד, אני לא רוצה, אל תכתב...
לא, על הרע, על דבר שהוא...
על הרע, זה כמו לשון הרע, לא אני כתבתי.
כאילו שהוא...
אם אני הייתי כותב, זה היה, לא היה טעות.
כן, אבל
למה טעות? כי כותבת את התאריך לא במקום הנכון?
הוא לא, הוא הכביא את זה בצורה כזו, שאפי רבי יהודה לא מצא את זה, אז...
הוא לא פתח את זה, איך יראה את התאריך?
כנראה שגם בקשירה של הגט, התאריך צריך להיות במקום מסוים, והוא הכביא את זה עוד יותר. אז אם כך, מה הנקודה פה שגם בעניינים של סור מרע, אל תסתכל על הקל שבקלים שהוא נכשל, ואתה, אתה כן מצליח לעמוד, אם צריך להתאפק בדיבור, או צריך להתאפק בעניין כזה, וכי גבנה כמה מילי דשכיחה טובה, ככה בדומה לעניין הזה, יש הרבה דברים שמאוד מאוד שכיחים, שאדם יכול למצוא שהוא לא מתאפק במה שהוא צריך, ובפרט בעניין לקדש עצמו במותר לו, במיוחד שמדובר בדברים שאתה צריך להתאפק, ולקדש את עצמך אפילו בדברים המותרים, שום מדאורייתא, יש מצוות עשה דאורייתא לפי דעות מסוימות, שאדם צריך לקדש את עצמו במותר לו, כמו שכתוב, קדושים תהיו וגומר, והתקדישתם וגומר, וגם אם נגיד שזה לא מדאורייתא, גם נגיד שזה רק מדרבנן, אז דברי סופרים חמורים מדברי תורה, אז אם כך, אדם יסתכל על עצמו ויגיד, ואתה כן עושה מה שצריך, אלא שכל אילו וכיוצא בהן, הן מאבונות שאדם דש בעקיביו. כל הדברים האלה אדם כבר לא שם לב, אמרנו, אז אמרתי מילה, אז לא נורא, זה לא הפך אותי לכזה אדם רע, וגם נעשו כיתר מחמת שעבר ושנה, אבל אם תסתכל על עצמך מול הקל שבקלים, אז אם כך נסכם מה עברנו עד פה. עד פה הגענו לשתי שלבים. שלב ראשון, אל תדון את הקל שבקלים, כי הוא נמצא בסיטואציה קשה. שלב שני, לא רק שאל תדון אותו, אתה והוא באותו רמה. למה אתה והוא באותו רמה? הוא לא עומד בניסיונות, גם אתה לא עומד בניסיונות. באיזה ניסיונות אתה לא עומד? בעשה טוב? בתפילה, בתורה, בצדקה. ואם נעיין יותר, אתה גם לא עומד בסור מרע. אז אתה והוא באותו מצב ממש. כשמגיעים לסוף הפרק, לשלב העיקרי והמכריע. לא רק שאתה והוא באותו מצב, אתה יותר גרוע ממנו. ובגלל שאתה יותר גרוע ממנו, אז לכן אומרים, מבי שפל רוח בפני כל, אז אתה אפילו שפל יותר ממנו. אם שכנענו אותך עד פה, א' אל תדון אותו, ב' אתה והוא באותו רמה, עכשיו אתה כבר כלי שנסביר לך שאתה אפילו יותר גרוע ממנו. איך? אבל באמת, אם הוא יודע ספר, אתה יהודי הרי שיודע ספר, הוא מחזיק בתורת השם, אתה לומד תורה ויודע את ערכה, וקרבת אלוקים יחפץ, ואתה הרי רוצה בכל לבך להיות קרוב בעוצמה גדולה לקדוש ברוך הוא, גדול אבונו מנסו, אז האבון שלך הרבה יותר גדול מהאבון של אותו קל שבקלים, ואשמתו גדלה בכפלי כפליים, האשמה שלך יותר גדולה בכפלי כפליים מהאשמה שלו, במה שאינו נלחם ומתגבר על יצרו, בזה שאתה לא נלחם, בזה שאתה לא מתגבר על היצר שלך, בערך ובחינת מלחמה עצומה הנעל, זה שאתה לא מתגבר במה שאתה צריך, אתה יותר גרוע ממנו, יותר מאשמת קל שבקלים מיושבי קרנות. מה אתה רוצה מאותו קל שבקלים? הוא לא מבין בכלל מה זה, הוא לא יודע. הרחוקים מהשם בתורתו, הם רחוקים מהשם, לא מבינים מה זה מצווה, לא יודעים מה זה עבירה, לא יודעים מה חומרה. ואין אשמתם גדולה כל כך במה שאינם כובשים מצרם הבוער כאש לעבר. האשמה שלהם שהם לא כובשים את היצר שלהם לא כל כך גדולה מפני פחד השם המבין ומביט את כל מעשיהם. הרי הקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם, והקדוש ברוך הוא בוחן אצלויות בלב. אבל הוא לא מבין, הוא לא יודע את זה. אז מה אתה רוצה ממנו? כי אשמת כל הקרוב הקרב אל השם. אבל אתה כן יודע שהקדוש ברוך הוא מביט עליך. ואתה כן מבין את העוצמה שבתורה. אז האשמה שלך הרבה יותר גדולה משלו. ומי שקרוב אל השם ואל תורתו ועבודתו. יש סיפור על בעיירה של חסידים. מדבר לפני 80 שנה, הייתה עיירה שכל האנשי העיירה היו יהודים שומרי מצוות, אף אחד לא, אף חנות לא פתחה בשבת. היה אדם אחד, סנדלר אחד, שפתח, העיז ופתח בשבת את הסנדלריה שלו. אז היה תקופה שכבר שלטו הרשעים באותו זמן, שאם היית בא לאותו סנדלר ועושה מחאה שיסגור, אז זה נקרא שאתה עושה תעמולה לדת והיית בסכנת נפשות, אז היה אפילו אסור לעשות תעמולה. אז אנשים עברו וחרקו שיניים, וזה מאוד כאב שאדם פורץ גדר ופותח בשבת, היה... אבל לא, לא, כן, לא, לא עשו כלום, לא יכלו לעשות כלום. יום אחד היה בישיבה, נכנס המשפיע של הישיבה, ישב בהתוועדות עם הבחורים, ואמר להם, היום עברתי ברחוב, ראיתי את אותו סנדלר, פותח בשבת, ואמר את זה כזה כאב, הוא פרץ בבכי רב, ממש בכה. עכשיו, כל התלמידים שישבו היו בטוחים למה הוא בוכה. הוא בוכה על הכאב של חילול שבת, שדרק עליו. ממש כואב לו, שיהודי פורץ גדר. אחרי שהוא נראה קצת, הוא אומר להם, אני אסביר לכם מה כל כך כואב. אותו יהודי לא יודע מה זה שבת, הוא לא מבין את הקדושה, הוא לא מבין את העניין. אבל אני, שאני לומד, יודע מה זה שבת, יודע מה זה מצווה, יודע מה זה קדושה, האם אני שומר את השבת כמו שצריך? האם אני עושה את זה בעוצמה שאני צריך? זה אומר, כואב לי יותר, כולם מסתכלים על ההוא שהוא לא בסדר. מה, ההוא לא בסדר, זה בסדר, נכון שהוא לא בסדר, אבל הוא אפילו לא מבין שהוא לא בסדר. אבל אנחנו שאנחנו פה כן יודעים. אז אם אנחנו לא עושים את השבת בקדושה ובעוצמה יתרה, החומרה שלנו יותר גדולה מהחומרה שלנו. זה בעצם מה שהוא אומר כאן. כמו שאמרו רבותינו על גבי אחר, אחר זה הכינוי לאותו אלישע בן אבויה, שנקרא במכונה אחר, שידע בכבודי, הוא ידע בכבוד השם, והוא הלך נגד, אז כמה הוא גרוע. ולכן אמרו רבותינו גם על עמי הארץ, שזדונות נעשו להם כשגגות. עם הארץ עושה בזדון, זה כמו שגגה. למה? כי הוא לא מבין את העוצמה שבזה. אתה כן מבין, אז במילא וישפל רוח בפני כל אדם. וכל זה בא בעצם השלמה על מה שאמרנו, למדנו בפרק חפץ שאדם יש לו צמטום הלב, והוא לא מבין למה הוא לא מתעורר, אז הוא אומר, אתה צריך לשבור את עצמך. איך המבטשין, איך השבירה נעשית, אז פה בפרק הזה זה ביטוש רציני מאוד, שאדם מסתכל על עצמו, שאתה בעצם יכול דרך ארוכה, אבל תחשוב שאתה כבר... וכל המסקנה הזו, היא תיתן לאדם את הביטוש האמיתי, וזה יפתח לו את הלב, להתעורר כראוי לעבודת השם.